ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בבו סדרה בית, נתחיל מסעיף 2. הזדמנות לנגוע בדבר שלא ראינו אותו עוד השנה, אני חושב, וזה אותו יסוד שהרב צבי יהודה מדבר עליו הרבה פעמים, העניין של הזוגיות. אני לא מכיר שמדברים על זה בעוד איזה מקום, על העניין של הזוגיות. הרב צבי יהודה עשה מזה עניין גדול להגיד שכל התורה היא בנויה בצורה כפולה, פרשיות התורה, ובאמת כל המציאות בנויה בצורה כפולה מבחינת הסוד. אז אני תמיד חושב שפה הוא אמר איזשהו רעיון של פנימיות, אבל הוא הסביר לנו אותו בצורה פשוטה. ומה הרעיון שהוא רוצה לומר? הרעיון הוא שאנחנו רואים כל דבר מבחינה אובייקטיבית ומבחינה סובייקטיבית. מבחינה אובייקטיבית זה הדבר כמות שהוא, מבחינה סובייקטיבית זה הראייה שלי את הדבר הזה. ככה גם בעצם הוא טוען שבפרשיות בתורה, כל התורה בנויה פרשיות פרשיות, זוגות זוגות. יש את הזוג, את הפרשה הראשונה שהיא עצם הדבר, הפרשה השנייה שהיא היחס של הדבר אלינו. נראה את הדבר הזה כאן כדי שעם זה ניכנס לשיחה. בשתיים, בעמוד 124. המהר"ל קבע שגם בניסים יש סדר ולא רק בטבע. שתי יסוד שבגבורות השם, לא נכנס אליו כעת. גם בדברים האלוהים העליונים קיים סדר. ויש להבין שהכוונה היא לסדר עליון המתאים לעניינים אלוהים. זאת אומרת, יש איזשהו רעיון אלוקי פנימי בתוך ההתגלות של הדברים אלינו, וגם בפרשיות התורה יש סדר. איזה סדר? סדר של זוגיות. פעמים הרבה חזרנו על עובדה יסודית זו. מה החשיבות של סדר הזוגיות? שאלו אותו. זה אומר ככה, חשיבות קודם כל שזה אמת, וכל לדעת שיש דבר כזה וזה אמיתי, הזוגיות, המבט הכפול. אם אנחנו כמו בני ישיבה תמיד שואלים מה נפקא מינה, רוצים לפרוט כמה זה יעלה לי, כמה, מה, מה, מה אני ארוויח מזה. אנחנו צריכים להבין את עצם הדבר צריכים להבין אותו. בכל דבר בעולם קיימת זוגיות. כאשר מתבוננים בדבר מסוים או רוצים להבין איזה גילוי אלוהי בעולם, יש בהכרח שני צדדים, צד אובייקטיבי וצד סובייקטיבי. קודם כל אנו נפגשים הדבר כשלעצמו, בעובדה של הגילוי האלוהי. אחר כך יש להוסיף צד שני, מה שנמשך אלינו מן הדבר הגדול הזה. גם ריבונו של עולם מתגלה בשתיים. אחד דיבר אלוקים, כתוב בתהילים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, הדיבור האלוקים מתחלק אלינו לשניים, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה, מה שאין האוזן יכולה לשמוע. אנחנו רואים את זה כשניים, אחד אלוהינו שבשמיים הוא בארץ. איך יכול להיות? הוא אחד, הוא בשמיים ובארץ, אז הוא שניים. הוא מתגלה בדו, בכפול. מה זאת אומרת? אין כאן פירוד, אלא זה שני צדדים של השם אחד ושמו אחד. הקדוש ברוך הוא מופיע עלינו במציאות, למרות שהוא אחד, מופיע עלינו במציאות בצורה כפולה, כמו שכתוב מקודם, ריבונו של עולם מתגלה בשניים, ואנחנו גם גוי אחד בארץ דבקים בו. אתה אחד בשמך אחד, מי גוי כמך עשר גוי אחד בארץ. למשל, נפגשים אברהם אבינו, מתוודים לעצם העובדה שקיים ענק כזה, במדרגה רוחנית נפלאה כזו. מתוך כך יש מקום להתבונן מה נמשך אלינו, איך הכלל האובייקטיבי הזה מתפרט אלינו. וזה מה שהוא כל הזמן חזר, ופה הוא עושה את זה בקצרה, בסעיף 3 ו-4, ואנחנו נתחיל ב-5.
אני לא כל כך חברתי שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה מצד עצמו. זאת אומרת, מצד איך שאנחנו נפגשים.
נגיד, אתה לומד פעם אחת על אברהם אבינו, אתה לומד איך הדוגמה. אברהם אבינו, אתה בלך לך. מה זו? אני חוזר פה מן הסתם. לא ראיתי זה כעת, אבל תסתכל. לך לך בעיר, סימן שצדקתי. לך לך, רק בחרתי זה כדוגמה מההבנה שלי. לך לך בעיר, הוא אומר. בתפיסה שלו. מה זה לך לך? אתה נפגש עם הדמות הענקית הזו ששמה אברהם. וירא, אתה יורד לפרטים. אתה יורד לפרטים שאתה יכול ללמוד מהם אליך. זה בעצם ההתפרטות, כך הוא מסביר. וכל דבר שנבדוק בתורה, נראה שיש את הדבר מבחינה אובייקטיבית, מבחינת עצם הדבר, מבחינת השייכות אלינו. זה בעצם ההתפרטות של הדיבור האלוקי שהוא מופיע בעצמיות המוחלטת שלו לבין מה שאנחנו מחברים בדיבור האלוקי אל המציאות שלנו.
למרות שבכל מקרה אי אפשר לגעת בדבר עצמו בצורה אובייקטיבית. כל אחד רואה את ה... נגיד פרשת לך לך באופן...
כל אחד רואה את זה בצורה אובייקטיבית שלו, נכון. כל אחד רואה בצורה אובייקטיבית שלו. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, הנביאים, כתוב שיש שני נביאים, יש נביאים מסגנון אחד. מסבירים, לא יודע, אולי זה המק דבר. כאילו, הנביא, מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. נביא אחר יכל לראות את זה במבט הסובייקטיבי שלו בצורה אחרת. והוא פירש את מה שהוא ראה בדמיון והעביר אותו לתוך הנבואה שלו, כפי מה שההבנה שלו. אתה טוען שבעצם בכל דבר משתנה הבנה סובייקטיבית. איך אני רואה? אחד מסתכל על הרב נמצל ואומר, וואו, איזה גאון. איך כל דבר יודע? שני מסתכל על הרב נמצל, וואו, איזה מידות. כל אחד תופס כאילו את מה שמה, איזה ענבה. כל אחד תופס את מה שהוא. נכון. אם זה ככה היה, אז זה לא מה שהוא אומר. אז בעצם גם כשאמדת לך לך, מה אני מבין בלך לך? אבל זה לא מה שהוא אומר, נכון? זה מה שאליאל אומר.
אז כל אחד מסתכל בצורה אובייקטיבית על ה...
כל פעם הוא מקצר, באיזה פעם הוא מראה בזה, מה אתה אומר?
כל אחד מסתכל איך שהוא רואה את זה בצורה אובייקטיבית, אז איך זה מגיע אליי.
לא, אז התשובה היא, זה מה שהוא התחלתי לומר. מה התורה בנתה? לפי התפיסה שלו, שהתורה בעצם נתנה בצמד השני, בשני בצמד, יותר נכון, את האפשרות לנו לתפוס את הדברים מתחברים אלינו. אחד, אני רואה אותם בעצם גדלותם, נגיד משכן. משכן, אני רואה את הרעיון שלו, נגיד. ואחר כך אני אומר, רגע, מה המשכן שייך אליי? איך זה מתחבר לרעיון שלי? נגיד, משכן זה משהו עליון, ואז אני לומד, לא, יש לו את זה ואת זה ואת זה. וזה דוגמה של האדם, אומר המהר"ל. והכלים זה דוגמה של גוף האדם, ואז אני לומד מזה... איך אני צריך לראות וכו' וכו'. זה הרעיון שלו. אני די משוכנע שזה רעיון פנימי, כי מי שלומד דעת תבונות, אז הוא רואה שהדעת תבונות מבאר איך העולם הזה מופיע בדו. וכל הדברים בעולם הזה זה בשניים. אור וחושך, יום ולילה. כל דבר מופיע בעולם בשניים. באמת זה מתחבר לשורשים עליונים, שגם בשורשים העליונים של המציאות יש תמיד אור וכלים, משפיע ומקבל, תמיד יש שניים. אני לא יודע איך זה מתחבר, אבל הערכתי הרב יהודה עשה מזה כזה עניין גדול שזה לא נראה לי שהוא יתכוון לומר סתם מזה רעיון ספרותי, אלא אני מתכוון לומר שיש פה רעיון אמיתי עמוק. רעיון אמיתי עמוק הזה, הוא נוגע אליי למעשה. הוא לא רעיון מופשט. התורה לא באה להגיד לי עכשיו רעיונות מופשטים, רק מופשטים. קודם כל נפגשים עם הצד, עוד בשתיים, כשלעצמו, בעובדה של הגילוי האלוהי. אחר כך להוסיף צד שני, מה נמשך אלינו מן הדבר הגדול הזה. נראה איך זה מתחבר לפרשה שלנו. בוא נראה. זה רק ראיתי הקדימה, כי יש כאלה שעוד לא נתקלו איתנו יחד בעניין הזה של הזוגיות. חמש. אנחנו מתחילים בעצם מחמש היום. הזוג השני של ספר שמות, בו בשלח. מה זה בו בשלח? למה זה צמד? ואיך זה מתחבר לאותו רעיון שאנחנו עכשיו מדברים עליו? עניינו, זה שמרו לך מקום. אפילו שמרו לך צ'ונט. ראית, מה זה? איך ככה? הקדש בחוס ידיע לך? הזוג השני של ספר שמות, בו בשלח. עניינו, עצם העובדה של יציאת מצרים וקביעת עצמאותנו הקדושה. האדם האמיתי הוא אדם בן חורין שיכול לברך שלא עשה לי אבן. כך ביציאת מצרים נעשינו עם אמיתי, נהיינו לעם. מאז מתחילה מציאותנו הממשית בתור עם, עם עולם. לכן, כל החגים הם זכר ליציאת מצרים. לא רק שלושת הרגלים, אלא אף ראש השנה, יום הכיפורים, שהם בעלי ערך קוסמולוגי, כללי עולמי. כי כל מציאותנו כולה היא זכר ליציאת מצרים. והיא נמשכת מכך שנהיינו לעם. זה הכלל היסודי של פרשתנו, וממנו מתפרטים כל העניינים האחרים. זאת אומרת, צריך להבין כנראה שזה מתחבר לבו בשלח. כי הוא הרי טען שזה זוג. ופה הוא לא מפרט איך. הוא לא אומר, יש את עצם הרעיון של יציאת מצרים, וממנו נמשך המהות שאני צריך להביא מתוך זה ששייכת לעם ישראל. שהרי יציאת מצרים היא בסיס האמונה שלנו. איך זה מתחבר אלינו? אז נראה, נמשיך להסביר. הולכים ונמשכים הטיפולים האלוהים עד שמגיעים למכת החושך. מה זה מכות? טיפולים אלוהים. זאת אומרת, חז"ל אומרים, רש"י מביא, אני חושב, מדרש מובא, שמלך בא לעיר, אז הוא מכה קודם את המקורות המים, וכו' וכו' וכו'. ראינו, המכות במצרים, הם היו איזשהו תהליך, במקום המילה טיפולים אלוהים, תהליך אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מעביר את המצרים. עד שמגיעים למכת החושך, שלפני הסיום במכת בכורות, סילוק האור, הוא סילוק יסוד המציאות. מה זאת אומרת? עניינה של כל המציאות היא בהופעת האור. ואומר אלוהים, מי אור? ומצרים מה היה? והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מתבלטת האפליה בין העם הזה, שהולך ונהיה לעם, ובין עמים אחרים. כמו שנזכר קודם לכם, יפלתי ביום ויפלם, עבדים מאור לחושך. ואלה ישראל עמים. זאת אומרת, אומר רצי יהודה, זה לא סתם יש חושך ובחורות. חושך זה בעצם מציאות שהיא הצד ההופכי אל המציאות שמתגלה אחר כך. ובמכת חושך ראינו את הדבר הזה. ראינו את הדבר הזה של הניגודיות הזאת. הניגודיות. עניינה שכל המציאות היא בהופעת האור, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים, וכל בני ישראל היה אור. יש פה איזשהו סדר שמלמד אותנו שלמצרים זה חושך, ליהודים זה אור. כי יש פה הגבלה מסוימת פנימית שהמכה מלמד אותנו. וזה שההבדל בין אור, בין ישראל לעמים, הוא כמו ההבדל בין אור וחושך. כל זה נמשך בעובדה יסודית אחת, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. יש לשים לב לסגנון התורה. הפרשה שלנו היא סיפור היסטורי. ויסעו וילכו, כל אלה ביטויים דברים, מתארים ביטויים, ביטויים שמתארים דברים שהיו וחלפו. אבל כמובן, התורה היא לא ספר היסטוריה. התורה לא באה להגיד לי, כשאדם לא קורא איזשהו דבר של היסטוריה, אז המשמעות של לימוד ההיסטוריה היא ידיעה. אבל המשמעות של לימוד של ההיסטוריה של עם ישראל היא בעצם משמעות רוחנית. ללמוד מתוך העניין של עם ישראל בעצם את מההיסטוריה של עם ישראל, את ההנהגה, את ההבנה של עניינו של עם ישראל. דהיינו, וייסעו וילכו, מה התהליך שעובר עם ישראל? כל אלה הם ביטויים ומתארים דברים שהיו וחלפו, ובמהלך הדברים שיוצא מן הכלל, שימוש בלשון הווה ולא בלשון עבר. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אנו יוצאים ויוצאים מאז ועד הנה. הרמב"ן אומר במקום, כדרך היוצאים בחירות, שיש להם דגל, שזה ובני ישראל יוצאים ביד רמה בצורה מלכותית, עם דגל. יוצאים ויוצאים מאז ועד הנה, במהלך כל הדורות אנו יוצאים ויוצאים ביד רמה. כך הסדר האלוהי. כל שמגיע פר אלוקי זה, אנו יוצאים ביד רמה. זאת אומרת, יכלנו להבין שפה מתואר מה היה לעם ישראל. אומר הרב יהודה, לא, זה לא שאלה היסטורית מה היה לעם ישראל. יש פה צד של עבר וצד של הווה. הצד של העבר זה עצם המאורעות, והצד של ההווה, שהתורה כותבת ובני ישראל יוצאים ביד רמה, פירוש הדבר על ידי אותו תהליך שהיה בעבר, שעם ישראל עבר אותו, באמת מתקיים עכשיו איזשהו תהליך הווי נצחי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בשבוע שעבר, אני השם, פירוש הדבר שאני מהווה את כל המציאות. זה לא שאלה רק של עבר, עבר הווה ועתיד, היה הווה ויהיה. מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים היא שמה שאתה רואה עכשיו בגילוי של יציאת מצרים זה בירור המציאות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שבני ישראל יוצאים ביד רמה, פירוש הדבר שמתוך התהליך הזה של יציאת מצרים הולך ומתגלה אור השם בעולם, האני השם הזה הולך ומתגלה עניינו של עם ישראל בעולם. מתוך התהליך הזה של יציאת מצרים הולך ומתגלה שבני ישראל יוצאים ביד רמה. לאורך כל ההיסטוריה האנושית יוצאים ביד רמה, מאותה, מכך אותה יציאה של וייסעו וילכו שמופיע ביציאת מצרים, מתברר העניין של עם ישראל. וזה יש קטע נפלא מאוד מאוד באורות, והנה הביא את זה כאן, איזה מאמר בשנה שעבר שבאחד העלונים לפרשה, ואני נזכר. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. גאולת היד החזקה והזרוע הנטויה שהחלה במצרים היא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. נסביר. אמרנו שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה לא מבין. אתה שואל, למה ראה אותה לעם הזה? לא, לא, אתה יודע מה התשובה? אני השם. אתה יודע מה התשובה? התשובה היא שאתה לא יכול לעמוד על הדברים. אתה יכול להבין שיש לי תוכנית אלוקית. אתה יכול להבין שאין פה איזשהו טעות, אין פה איזושהי טעות וכישלון של תהליך. כשאני אומר לך אני השם, פירוש הדבר, יש לי מהלך. אתה שואל אותי למה ראות הלם הזה? למה זה שלחתני? אתה רואה איזה נקודה אחת. אני אומר לך, ריבונו של עולם, אני אומר לך, משה רבינו, דע לך שאני מהווה את הכל. אתה לא רואה כעת את תשע"ד. אני, ריבונו של עולם, רואה את עם ישראל בתשע"ד. עם ישראל בתשע"ד זה קשור לעכשיו. דהיינו, התוכנית האלוקית, שזה ביטוי של שם הוויה, שם הוויה כולל בתוכו את כל המציאות, התוכנית האלוקית הזו היא בעצם המשך של מה שמתגלה עכשיו. אני השם, יש לי תוכנית אלוקית, אתה לא מבין, אני אביא אותם לארץ והייתי אותם על אדמתם. אולי אתה לא תבוא, ראשי במקום כותב שם, אם זוכרים, אני אביא אותם אל הארץ, אני אגל אותם ויתברר שמי, ויהיה פה תהליך שלם וארוך. כל זה תהליך ארוך 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 של גילוי ההנהגה האלוקית. זה מה שהוא כותב באורות, האמת שזה גם שפת אמת, שפת אמת אולי בדברים. הגאולה נמשכת, אני חוזר להערה 36 למטה, הגאולה נמשכת והולכת, גאולת מצרים, גאולת התמיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. זה שם הוויה, זה אני השם. אתה משה רבינו צריך אמונה, אתה צריך אמון במנהיג, היינו בריבונו של עולם שמנהיג את המציאות. ואני אומר לך, אולי אתה לא רואה כעת, אתה שואל למה רואה אותה, אני אומר לך, זה חלק מתוכנית אלוקית, חלק מתוכנית אלוקית של בני ישראל יוצאים ביד רמה. לעולם בני ישראל יוצאים ביד רמה. למה? כי זה התהליך, תהליך שהחל ביציאת מצרים, ביצירת העם, והוא הולך, הוא ממשיך בעצם. אז אם ככה, זה לא שאלה של היסטוריה. זה לא שאלה היסטורית, מה היה שם. זה שאלה מציאותית, שעל ידי יציאת מצרים, מתברר בעצם עניינו של עם ישראל. מתברר דרך מכת החושך כמבוא ליציאה לחירות, מתברר איזשהו הבדל בין אור וחושך, בין אפליה אל עם ישראל. הפלאתי ביום ההוא, יש הבדל, בני ישראל היה אור במושבותם, יש פה מציאות אחרת. מתברר שהעם הזה עכשיו יוצא לתוך תהליך ארוך 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 של גאולת העולם. במילים אחרות, תהליך ארוך של גילוי, גילוי, גילוי
שם
הוויה. זה מה שהוא אמר לו, זה הפשט באורות הזה שכתוב למטה, כתוב בשפת המתור היום. כן, ככל שמתגלים שמות בני ישראל, יותר מתגלה שם השם עלינו. כפי שאנו אומרים בנוסח התפילה, שמנו קראת בשמך, שם השם נקרא עלינו. בגמרא ברכות לומדים מהפסוק, כשם השם יקרב וגודל אלוהינו, שיש לברך על לימוד תורה. מנהל בעיקת התורה מן התורה, כי שם השם אקרא, כשאני אקרא בתורה שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אומר המהרש"א, לימוד תורה, אתם אבו גודל אלוהינו, כך מסביר המהרש"א, אתם אבו גודל אלוהינו, אתם תברכו אבו גודל אלוהינו. רש"י מפרש כשם השם אקרא, כשאקרא בתורה אבו גודל אלוהינו, באמירת ברכה. אם כן, שם השם הוא התורה. שם השם שנקרא עלינו, שחל עלינו, הוא החיבור היסודי של ישראל ואורייתא. מה הוא אומר כאן בעצם?
אולי זה מה שאמרנו שבוע שעבר, שכשעם ישראל, עם ישראל בעצם מגלה את השם בעולם, עם ישראל שהוא חי בצורה ממלכתית ועל פי, על פי התורה, אז הוא מגלה את השם בעולם.
נכון, אז מה הוא אומר כאן?
זה חלק מהתהליך של יציאת מצרים, שאנחנו יוצאים לעם ועם, ואז מקימים ממלכה, ואז ככה אנחנו מגלים את שמות של הקדוש ברוך הוא, של ההוויה.
זה
התחיל מיציאת מצרים.
זאת אומרת שבעצם, בעצם שמתגלה העניין של עם ישראל, וזהו ספר שמות, מתגלה בעצם הקדוש ברוך הוא בעולם. הורים בשבת, מי ששר, אכן אתה אל מסתפר. הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות על ידי עם ישראל, שמנו קראת בשמך. ואיך זה? ואיך זה? על ידי יציאת מצרים מתגלה המהות של עם ישראל. אבל אומר רב צבי, יש פה עוד עניין אחד. מדוע? כי מה זה שמנו קראת בשמך? מתגלה שם השם על עם ישראל. שמנו קראת בשמך, קראת לנו בשמך. הרי מה זה שם השם? התורה. כשאני פעם למדתי מתמטיקה בצעירותי, למדתי איזה כלל, שני גדלים השווים לגודל שלישי שווים שווים ביניהם. כשאני אומר ש-A שווה ל-C ו-B שווה ל-C, זאת אומרת ש-A שווה ל-B, נכון? שני גדלים שווים לגודל שלישי שווים ביניהם, נכון? דניאל, אז מה כתוב כאן? שם השם, שם השם זה ישראל, ושם השם הוא הביא גמרא מברכות, זה תורה. זאת אומרת, אני מרחות מה יצא לנו במשוואה הזאת, שבעצם לא, לפי המשוואה שאני הצבתי, אז היא יצאה בעצם שעם ישראל זה תורה. זה לא מובן, זה לא מובן, אבל זה מה שיוצא לנו, נכון? אני חוזר, זאת אומרת, שם השם שנקרא עלינו, שחל עלינו, הוא החיבור היסודי של ישראל ואורייתא. כי ישראל ואורייתא, שניהם הם שם השם, שניהם מגלים את השם, כי התורה מגלה את השם בעולם, וישראל מגלים את השם בעולם. ואינים אחרות, מה שדביר אמר זה נכון. כשאומרים כמובן, ישראל ואורייתא, ותשבריחו. זה משהו שקשה לתפוס אותו. הרי אין לנו באמת יכולת להבין את הדברים. אני באמת, אנחנו מסוגלים להבין מה זה עם ישראל, מה זה מושג תהילי. מסוגלים להבין בכלל מה זה תורה. באמת, 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 אין לנו כלים להבין את זה. אין לנו כלים להבין מה זה עם ישראל. אנחנו מדברים את המושגים האלה, אבל אם ננסה להפשיט אותם אלינו, זה קשה מאוד להבין את זה. אנחנו מדקלמים ואומרים, ישראל ואורייתא, בקוד שפריך אוחד. זה קשה להבנה.
גם לזה יש הקבלה במתמטיקה.
אבל זה קשה להבנה. נצטרך לבוא ולהבנה עמוקה יותר. בתכלית בריאת העולם בעצם. מי פה ספרדי? פתח אליהו, אתה אומר?
שיוצא.
אתה אומר אליהו. פתח אליהו. אתה אומר טנק פתח עליך, אתה יודע. טנקיסט? טנק פתח עליך, יש? לא אומרים ככה היום? גם שאני זוכר. ביטוי כזה, טנק פתח עליך. זה האיום הגדול ביותר, נכון? יש טנק מולך, הדבר ראשון. תתבל בטנק, הוא האיום הכי גדול, טנק פתח. מה אומר פתח אליהו שם? כתוב שם, אני לא יודע את זה בעל פה, אבל כמה פעמים שאני ריצקתי בזה, אני משתדל פה ושם להגיד את זה. אשכנזים הם לא בדרגה שלכם, מה נעשה? הלוואי היינו אומרים את זה כל יום. אז כתוב שם, שאתה בראת בעצם עולם להשתמודה, אלא אותם, נכון? יש משהו כזה שם? נכון. אתה בעצם בראת העולם להתגלות בו. אולי היכולת האנושית שלנו להבין את הדבר הזה היא מאוד קשה. כי אנחנו מסגבים את האלוה מאוד מאוד מאוד. אז לכן אנחנו לא יכולים לתפוס בו כוונה. איך אני יכול לחקר אלוה אם יימצא? איך אני יכול לדבר על הכוונות של האלוה? אם אני דיברתי על הכוונות שלו, אז הורדתי אותו למטה, ללבל שלי. אני יכול לדבר על הכוונות של הקדוש ברוך הוא. לכן יש פה איזו בעיה מסוימת באמת. לכן כתוב בספרים, אנחנו באמת לא יכולים להבין את המחשבה האלוקית. אבל אנחנו יכולים, אומר נפש החיים, אומר הרמח"ל, אנחנו יכולים להבין את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שנבין בדרכים שלו. והוא בחר לגלות לנו חלק מן הדברים כדי שאנחנו נוכל להבין את מה שאנחנו יכולים להבין בתפיסה שלנו. זה לא המבט האובייקטיבי של הדברים. כי למבט האובייקטיבי של הדברים אני לא יכול להגיע. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. מה שאנחנו יכולים להבין זה מה שהוא נתן לנו להבין. ומה שהוא נתן לנו להבין, בהבנה שלנו זה, אומר אליהו הנביא, בפתח אליהו, הוא ברא עולם להתגלות בו. האם הוא זקוק לדבר הזה? ודאי שלא. לכן אני אומר, זה רק במבט הסובייקטיבי, לא במבט האובייקטיבי. אני יכול להבין שריבונו של עולם ברא עולם, כך מסביר נביא בשם הארי, אני חושב, ברא עולם שבו הוא יתגלה, וההתגלות האלוקית שלו היא על ידי עם ישראל ועל ידי תורה. כי באמת אנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להבין רק את דרכיו, פעולותיו. אנחנו יכולים להבין את ההתגלויות שלו, אנחנו לא יכולים להבין אותו. וההתגלות שלו היא בעצם איזושהי התלבשות במציאות ארצית, שעל ידה אני יכול להיות באיזשהו קשר עם המציאות העל, המציאות המטאפיזית הזו, האלוקות. ואז אני בעצם נפגש עם הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך המציאות. כשאני לומד על ארבעה אבות נזיקין, אז אני לומד על איזושהי התגלות אלוקית שהיא מתלבשת בלבוש של שור ובור ומווה ועבר. זה איזשהו אור אלוקי שנמצא במציאות בתוך שור שהוא מייצג. אולי שם זה יכול להיות, אני לא מכיר בסוד, אולי שם מדובר על, 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 על כוחות של רוע, כי זה נזיקין. אבל בעיקרון, למשל, לנו נראה שבני ישראל עשו עגל, כלומר תוכלי לפרשת העגל, אז זה נראה לנו איזה אנלפבטים באו ועשו להם איזה בובה, אמרו אלה אלוהיך ישראל. זה טוב, מי שלומד ברמה של הגננת, כשאדם לומד קצת יותר עמוק, הוא מגיע למשל הרמב"ן, אז הוא מביא שם מדרש נבהל. מה זה העגל? העגל מסמל איזשהו ערך עליון שמתגלה במושג הזה שנקרא עגל, שור, משהו בא מהרמב"ן שם, לא ניכנס כאן לעניין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, שמנו קראת בשמך, הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את תכלית הבריאה על ידי יציאת עם ישראל ממצרים. והגילוי הזה הוא גילוי ארוך שהולך ונמשך דרך תו שיניים דלת והלאה. זה הגילוי האלוקי שמתחיל ביציאת מצרים, כי ביצירת העם הזה גם מתחיל לתגלות שם השם. אז תגידו, אברהם אבינו או הולך וקורא בשם השם בעולם, זה מה שהפסוקים אומרים, וזו עניינו, וזה עניינו של אברהם אבינו, שאברהם אבינו, איך הפסוק אומר, ויקרא בשם, שהוא הולך וקורא בשם השם, זה אברהם אבינו, נכון? אבל הקריאה בשם השם היותר שלמה היא על ידי שיש עם ולא פרטים. זה פה צריך עניינו של עם ישראל, ועם ישראל מתברר במציאות הזו. ותראו כמה זה אמיתי מה שאנחנו אומרים, שהרי מהו הדבר ראשון שקורה אחרי שיש יציאת מצרים? תורה. יש שלושה עניינים בתוך ספר שמות. יש לנו את יציאת מצרים ומתן תורה והשלעת שכינה, והם שלושת הרגלים שמבטאים, אומר הגאון מווילנה, את הרעיון הזה של שלושת הדברים האלה שנמצאים, שלוש המתנות האלה, יציאת מצרים, פסח, שבועות, תורה, וסוכות, שכינה. והדבר הזה של שכינה, היינו התגלות קבע של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, הוא נעשה על ידי שיש תורה, וגם המשכן עניינו תורה, וכל זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו. הדברים מאוד גדולים, אבל הרב צבי יהודה מסביר אותם בצורה שגם אנחנו נוכל לגוע בדברים הגדולים האלה. אנחנו יודעים, אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. אני ניסיתי קצת להסביר, זאת אומרת, לא יורדים לעומק המחשבה האלוקית, אנחנו לא מבינים את עצם העניין האלוקי, אנחנו מבינים קצת את המתגלה אלינו. המתגלה אלינו שביציאת מצרים התחיל הקדוש ברוך הוא להתגלות בצורה יותר שלמה בעולם. וזה מה שהוא אומר למשה רבינו. אתה שואל, מה הולך פה? למה ראה אותה? למה? אתה אומר, היא לא ציטה מצרים מצרים, תראה איזה תהליך מסובך. תשובה? אני מתגלה. ההתגלות שלי שהולכת להיות מעכשיו, זה שם הוויה. היינו גילוי שם השם. היינו גילוי האלוקות בעולם שנהיה על ידי עם ישראל ועל ידי תורה. שם השם שנקרא עלינו, שחל עלינו, הוא החיבור היסודי של ישראל ואורייתא. כמובן שם השם מתגלה בכל העולם כולו, בכל הדורות כולם. אחותך מחות כל מי שאתך בכל דור ודור, אבל עיקר קידוש השם הוא בתוכנו. נכון שקדוש ברוך הוא מתגלה מכל העולם, אבל איפה עיקר גילוי של השם בעולם? בעם ישראל. יש פה כמה דקות, יש פה בעצם סעיף 10 שהוא מאוד יסודי, אבל אנחנו נוותר עליו, למרות שהוא מאוד יסודי, כדי לזכור איזשהו מהלך בזמן שיש לנו. מה?
הזכרנו את העניין הזה כבר כמה פעמים.
נכון. כי הרב ציודה, זה מה שאמרתי, מי שתומד שיחות הרב ציודה יכול להתעייף ויכול להגיד, רגע, אני מתחנך. מה זה שיחות הרב ציודה? שמעתי פעם, אמרתי שמעתי פעם בשיחה בצעירותי, היה יהודי גדול, משגיח שכבר חסידי, קראו לו אליהו לופיאן, בעלי אליהו. אמרתי פעם שהיה, היה לו 10 דברים. חזר עליהם, חזר עליהם, חזר עליהם, חזר עליהם. זה כנס התמידים שלו. הרב צבי יהודה מברר יסודות. הוא לא אומר וורטים, הוא מחנך. הוא חזר על דברים עשרות פעמים, חזר על סיפורים עשרות פעמים, חזר על עקרונות עשרות דברים. אתן לכם דוגמה. הייתי בחופה היום בערב של מוטי ג'רמי לבן שלו, וזה שהנחה מישהו מבני המשפחה, לא בחור משיבה בכלל, ומכיר אחרי זה הוא הציג בתמו אופנה, אז אני יודע שהוא בן הרובה לשעבר, אדם מבוגר. ומי שהתחיל להחופה, אז הוא אמר, טוב, נפלו לי להנחות, אז אני רוצה לעשות משהו. ואז הוא אמר לכולם, פולארד, 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 הוא איתנו ונשיר, חינו קובעת ישראל. זה היה נראה לי לא שייך בכלל לחופה. עכשיו יש קופה, מה הפולארד? בצד שני אמרתי לעצמי, וואי, איזה חינוך יש בציבור שלנו. חינוך, אני לא בא לקטרג, אני משוכנע שזה בכלל לא שייך לחתונה חילונית. זה לא שייך בכלל לאיזשהו רוח חילוני. יש פולארד, יש פולארד. כל הזמן זה הכיפות הסרוגות האלה, כל דבר, פולארד, מי עושה את הכל? לא שמעתי שארגונים מצטרפים לחתימות. מאיפה בא כל הדבר הזה? באיזשהו חינוך של יסודות שהטביע הרב צבי יהודה בדור, מעבר מהתמינים שלו. תחזור על העניין עשרות פעמים של עם ישראל ושל תורה, וזה מחלחל וזה בונה, ואנחנו הולכים בעקבותיו, ואז אנחנו הולכים פעם זה, פעם זה. אבל כל הזמן זה יהיה עוסק בעניין של עם ישראל וארץ ישראל ותורה וההתגלות האלוקית בעם ישראל ובדור הזה ועל מדינת ישראל, וזה יוצר בנו איזשהו יחס של קביעות לערכים האלה, יחס של קביעות להבנה מה זה תורה. מה זה תורה? יש כאלה שלומדים תורה כי לומדים אף ימי הוביל ללמוד, זה מעניין, זה נהיה, זה טרנד. ויש מי שלומד תורה כי הוא מבין את הערך של תורה. כשאני לומד תורה אני נפגש עם ריבונו של עולם, עם דבר השם שמתגלה בתוך המציאות. אז מה אתה שואל אותי למה אני לומד גמרא? איזה בעיה? זה בעיה של המרצים שלא תאמו טעם גמרא ושאני לא לומדים גמרא. זה בכלל לא שאלה, כי אני חי בעולם כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא. כשאני לומד גמרא אני לומד את הקדוש, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא. מה אתה שואל אותי למה אני לומד גמרא? אין שור, את מי זה מעניין שור ובור? זה שאלה שמי שאין לו טעם רוחני בעולם, זה מי שלא טעם טעם מאורות, אז הוא שואל את זה, מה לעשות? זה טוב שהוא שואל, כי יותר טוב שואלים מה שלוש חיים בלי, ב- 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 בלי שאלות ובלי בירורים. אתה צריך לברר גם. אז הרב צבי יהודה הוא מכניס לך, זה מה שאני חתרתי, להגיע לאיזה משהו, לא נשאר זמן, אני נלג אולי עוד יותר. הוא הולך פה במהלך וחותר להראות לנו את עם ישראל ותורה ושם השם, ובסוף הוא הולך ומגיע למתן תורה וללימוד תורה ולעם ישראל ולגאולה. אז אתה מתחנך לזה שהערכים האלה הם 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 יסודות החיים שלנו. ואז תהיה שאלה למי שיתחנך בדרך הזאת, רגע, למה אני נלחם על הארץ הזאת? מי יודע לאן מתגלגלים עוד? מי יודע לאן מתגלגלים עוד? אני יודע שמי שעולה בדרך הזאת, זה נכנס לו לעצמות העניין של עם וארץ וגילוי ותורה וארץ ישראל. וארץ ישראל, הרב ציודה חוזר כל הזמן עשרות פעמים, הוא לא בא להגיד וורטים, הוא לא בא להראות הברקות, הוא עוד שהוא היה ענק כל התורה, ניגלה וניסטר, בבלי וירושלמי, הוא לא בא להראות הברקות, הוא בא לחנך. הוא בא לחנך מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה השלמת הגילוי האלוקי שיכול להיות במעצימות על ידי עם ישראל. הארץ? זה כזה דבר גדול? התורה זה דבר גדול, וארץ זה דבר גדול. אז אני חי את זה, אני מוכן לחנך לדבר, אני מוכן לעבוד בדבר הזה, סליחה, במרכאות, כמה אני לא ארוויח כסף, במרכאות, תהיינו בהפצת תורה בעם ישראל, כי זה המהות העיקרית של החיים שלנו, כי זה העניין של עם ישראל. אני לא לומד תורה כי זה מעניין, זה סיפוק אינטלקטואלי. אני לומד תורה כי זה רצון השם שמתגלה במציאות על ידי תורה, כי זה שם השם שמתגלה במציאות. כי אני אדם ואני אלוה, כי אני אדם ואדם הוא, אדם, הוא חלק אלוה ממעל, הוא נשמה, הוא דבר גדול. איפה אנחנו מפגשים הדברים האלה? בעצם זאת הקבלה. הרב צבי יהודה זה פנימיות התורה. מילה קבלה לנו זה נתפס כמופתים ובאבות בדור שלנו, שהוא כל כך דור גדול והוא גם רדוד. זה פנימיות התורה, עוסקת בדברים האלה. עכשיו הרב צבי יהודה בא ולוקח את הפנימיות התורה שהוא בעצמו חי בכל העולמות העליונים, ואמרתי פעם, רק תקחו את עולת ראייה, תראו בסוף. זה מי לא מזמן, נתתי שיחה יום שלישי הזה, פתחתי ואמרתי משהו מפה איזה רעיון, תפתחו שם בסוף הרב צבי יהודה, בסוף עולת ראייה, את ההערות של הרב צבי יהודה לסיפור. בלי פרויקט האוצר החוכמה, זה היקף שאין שני לו בפנימיות התורה. את כל זה אותו אדם ענק לוקח ומלביש את זה לתוך יסודות בתוך הפרשה בצורה פשוטה, ואז עם אלה הוא חוזר על היסודות שהוא רוצה לחנך אליהם. הוא רוצה לחנך ליסודות מסוימים, ואז באלה הוא נכנס הרבה פעמים לחזור על אותה נקודה. היסוד הזה שחוזר על עצמו, שאל דניאל, אין בחירה לכלל, כי זה דבר מאוד מהותי, כבר לא נדבר על זה היום. אבל אדם שמבין שאין בחירה לכלל, הוא מסתכל אחרי את הכל המציאות. בדרך לחתונה שבאתי בחדשות שאריק שרון פרפר בין העולמות, אחת הקושיות של הדור שלנו זה גוש קטיף, הגירוש. מי שעבר את זה, עבר את זה עם שריטה, כולל את עצמי. זה דבר שכאב, זה מי שחי במציאות הזאת. זה ברור שמי שעבר את זה, יישא את האות הזה כל חייו. ויש איזה אדם אחד שיום אחד נפל על השגרון שלו. אבל אם הוא לומד הרב צבי יהודה, או שהוא לומד את פנימיות התורה, או הרב צבי יהודה שמחבר את התורה אל המציאות דרך פרשת שבוע, דרך יסודות. וזה לא בורטים. בואו נחזור על זה, פעם יתברר, דברי טוענים מקום אחד, תשארים מקום אחר, פעם יתברר העניין הזה יותר, פעם נזכה לאיזה אור נוסף מהמילים שלו, נוסף שיעיר לנו. אז הוא אומר, אין בחירה לכלל, אומר, רגע, מה שאת אומרת? זה אומר שמה שקורה לעם ישראל זה בכלל לא עומד לעניין של אריק שרון יכול לבחור כזה או אחר, וגם לא לביבי נתניהו כיום. זה תהליך אלוקי. עכשיו, יותר עמוק, מה זה תהליך אלוקי? כבר לא נספיק, כבר גמרנו, אבל אני אוהב שיש שאלות. זה מראה לי שלא שאתם מתקלים עליי. מה למדנו היום? למדנו היום דבר מדהים. למדנו היום ששם השם מתגלה, מה זה שם השם מתגלה? זה תוכנית אלוקית בעולם. זה שייך לשם הוויה. מה זה שם הוויה? סודות התורה. לנו, כאנשים פשוטים, אנחנו יודעים שהוויה זה היה הווה ויהיה. אבל באמת שם הוויה זה כל המציאות מחוברת בשם הוויה הזה. כל המציאות מורכבת בשם הוויה הזה, שייך לפנימיות התורה. אבל בא הרב קוק ואמרנו, והרב צבידה ואמרנו, לא, בני ישראל יוצאים ביד רמה. יש פה תהליך אלוקי שכל הזמן יוצאים ביד רמה בלשון נווה, למרות שכל הפרשה מדברת בלשון עבר, פתאום מדברים על שם בלשון נווה. למה? כי זה תהליך שבני ישראל יוצאים ביד רמה. ואנחנו מחברים את זה להערה באורות, שאומר שזה בעצם תהליך מתמשך, פרזנט פרוגרסיב, מה שנקרא פעם, אני זוכר נכון. ומסקנו בשחזור התיכון. פרזנט פרוגרסיב, נכון? מה זאת אומרת, ומתמשך, ING, נכון? בני ישראל יוצאים ביד רמה, הם יוצאים. שכחת כבר תעלה? ING, going, you know. אז זה מתגלגל, זה תהליך. זאת אומרת, תקשיבו טוב טוב, זאת אומרת שזה לא ציפי לבני עושה שיחות עם סי בריקת. נכון, זה נכון, הם עושים שיחות. אבל זה חלק מהיד הנטויה שהתחילה ביציאת מצרים, כי אין בחירה לכלל, דניאל. הם חושבים שמנהלים את העולם, אלא התוכנית האלוקית מתגלה על ידם. ומה נדרש ממני? אם אני מבין, אני מבין שהתוכנית היא אלוקית ועליי יש חובת השתדלות. אם אני יכול, אני צריך לעצור את זה, לצעוק, להתפלל, לא יודע מה. אבל זה חלק ממהלך אלוקי שמתחיל ביציאת מצרים, שבו מתחיל להתגלות שם השם בעולם, והולך ונמשך ונמשך עד, אמר רב צבי יהודה היום, והיה עד והיה השם למלך את כל הארץ, השם אחד ושמו אחד. אז תגיד, זה כזה פשוט. הלוואי נימד את זה מיליון פעם ונחיה את זה באמת. פה הבעיות האמוניות שלנו, פה הקשיים האמוניים שלנו, להבין את הדבר הזה. כשאדם חי במהלך הזה, שהרב צבי יהודה מחנך אותו, אז המבט שלו למציאות הוא אחר. המבט שלו לארץ אחר, לאמונה, להשגחה האלוקית על עם ישראל, לבנייה של עם ישראל, לתורה ועם ישראל. בבקשה. לא, לא אמרנו, זה דניאל, אבל לא למדנו את זה כבר. נו. ודאי, נכון. ודאי, צריך להגיד לו, חמור מאוד מה שאתה עושה. אבל אם הוא חושב, אתה שואל איך זה מתחבר בחירה חופשית בהנהגה האלוקית, כן? תשובה, צריך ללמוד בישיבה. מה שאנחנו עושים בישיבה? בשחק כדורגל וסטנגה? עד פעם היה משחק סטנגה, לא יודע מה היום. ביטוי, עדיין משחקים. מה אתה נמצא בישיבה? תשב תלמד. הרב פרידה כתב ספר שלם על השאלה הזאת. הספרים כחולים, ספרי חיים. תלמד את זה. תלמד. תשובות לא מגיעות מלגרד את האוזן, תשובות מגיעות מלימוד תורה, מעמל של תורה. וגם עמל של תורה באמונה זה לימוד מסיבי ועמוק, ולבנות משנה, זה לא משיעורים ולשמוע הרצאה פה והרצאה שם. זה לימוד מסיבי, זה קודם כל לימוד ספר הכוזרי, ישר והפוך, להבין את המהלך הכללי של עם ישראל, ללמוד מהר"ל ולימוד, ולימוד. אתה נוגע בשאלה פרטית, אז אני אומר, יש ספר שנכתב על השאלה שלך. אני מוכן לענות על זה, על רגל אחת. אבל זה לא משנה. מזה שאני אגיד לך תשובה על רגל אחת, עדיין זה לא נקרא שאתה למדת את הסוגיה. זה רדוד, שמעת תשובה. עדיין שהשאלה היא שאלה גדולה. אין בחירה על הכלל, ואם תשארתי, אני אגיד לך, אולי צריך להפגנה. מה, אין בחירה על הכלל? מי הוא בכלל? מה? לא, הוא עושה מעשה חמור. אז איך אני אבין את זה שהשם יש לו תוכנית ומצד שני הוא בוחר? תשובה, צריך ללמוד. אבל אני צריך לדעת שאין בחירה לכלל. אין בחירה לכלל, פירוש הדבר, שבחירה חופשית זה רק לאדם פרטי, לא לעם ישראל, ולא לאדם שמייצג בבחירה שלו את מה יהיה לעם ישראל.
אם זה ככה בעצם אני לא יכול להשפיע על עם ישראל, בתור אני ספציפית אישית. מה זה משנה מה אני אעשה? על עם ישראל אני לא יכול להשפיע.
ודאי שכן.
אבל שאין על כל העם, אז אני לבד, אז איך אני יכול להשפיע בזה? כי אני לא משפיע.
ודאי שכן. ודאי שכן. אז אתה שואל איך צריך ללמוד.
אולי ההשפעה על ההסתעפות של התהליך, אבל על סוף התהליך או שלבים קריטיים בתהליך אין אפשרות?
יפה. סוג של רעיון, מה שדאי, יפה. זאת אומרת, אין איזה משל. יש תוכנית אלוקית שעם ישראל מביא עם ישראל, חדש ברוך הוא מביא את עם ישראל למדינת ישראל, הייתה שואה, מביא אותנו לארץ, בונה לנו מדינה. ואתה שואל עכשיו, מה יהיה בסוף? ודאי שזה ראשית צמיחת גולתנו. ודאי שמדינת ישראל תהיה יסוד, כי יסוד כי שזה השם בעולם. אני מאמין בזה באמונה שלמה. אם זה ייקח 200 שנה, אם הנכדים שלי יראו את זה בסוף, או אני אזכה לזה, אנחנו נזכה לזה, לא יודע. אני צריך לעשות את העבודה שלי. אולי אני יכול לקצר את התהליך. אולי אני יכול לעשות שהתהליך יהיה יותר נוח. אולי עד שאני אלמד תורה פחות חיילים יהרגו והתהליך יהיה יותר נעים. לא יודע. זה שייך לקף של רחמנא. הקדוש ברוך הוא אמר, שמע, אתה בעולם הזה אני מצווה עליך לעשות, ואני מנהל את התוכנית האלוקית. איפה הדוגמה הקיצוני ביותר לדבר הזה? גמרא ברכות דף יוד, נכון? מה יש ברכות דף יוד? נו, דביר, נו, מה?
על הנשמה.
לא, זה למעלה, למטה. היה מלך שלא רץ, שלא... שהיה הנביא בא ואומר לחזקיהו, צב לביתך כי מת אתה. באמת, כזה מלך צדיק. לא עולם הזה, אומרת הגמרא, אבל לא עולם הבא. למה? כי לא עסקת בפריה ורבייה. זאת אומרת, כל מה שלומדים שעס בישיבה והמילים בבא קמא, זה על גבי ברכות. אין דבר כזה שאדם בחוש ולא יודע מסך ברכות. מי שעוד לא למד, שיתחיל יום בלילה. עכשיו יש לו עוד משמר ארוך. עד 7:30 ששחרית, מספיק 5 דפים. אין דבר כזה בלי מסכת ברכות. זה היה פתח על השעס, ביראת שמיים. אז שם כתוב, שאומר חזקיהו, שהיום, מה זה, אתה יודע למה לא עסקתי בריאה ורבייה? ראיתי ברוח הקודש שיצאו מני בנים דלא מעלי. יצא ממנו אחז, יצא ממנו מנשה. חורבן הבית כתוב במלאכים מפורש, היה בגלל מנשה. אז הוא חשב שהוא ינדס את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא יגיד ככה, הוא לא יתחתן, לא יהיה לו ילדים, ואולי לא יהיה חורבן, אני לא יודע, אני לא רוצה להיות שותף בתהליך הזה. בעצם טיטוס, מה אומרת, לא טיטוס, אספסיאנוס, אמר, קודשא בריך הוא בא, בא לחירוב בביתי, רוצה לחפר ביר, על אזל ויגייר, ונפק מיני, גמרא בגיטי, נכון, יצא ממנו אונקלוס. יש בכל זאת תוכנית אלוקית, שאני אהיה הפרייר, אני אלך לכבוש את ירושלים, ויש לו תוכנית אלוקית, ואני צריך לבחור, אז אני הולך, לא רוצה להיות השליח הרע לדבר הזה. בקיצור, אומר לו חזקיהו, אומר לו ישעיהו וחזקיהו, בהדה כבשה ורחמנה, למה לך? מה אתה מכניס את הראש שלך בתוכניות של הקדוש ברוך הוא? מה ידבה אלה מפקדת כדומני? ביי, מה שאתה הצטוות, תעשה. מה יש לך קושיות? זה כמו בצבא, אמרו לך תעשה, אחר כך תשאל שאלות. אין דבר כזה. יש לך מצווה לשאת אישה? יש לך מצווה לילד ילדים? תלד ילדים. מה יצא? זה לא עניינך.
מה
הרוח
כל שהם יהיו רעים?
כן. שאלות שלו, תלמד בישיבה, זה מה שאני אומר. מה אתה רוצה את כל התשובות הרגל אחת? מה, אני הלל? תעמוד הרגל אחת ואני אגיד לך מה אהבת לך כמוך. צריך ללמוד תורה, בשביל זה נמצאים בישיבה. עושים לדעת הכל בלילה אחת ועוד לישון טוב. צריך ללמוד אמונה. צריך ללמוד אמונה. נכון, עומר? צריך ללמוד אמונה, ללמוד ש"ס, ללמוד אמונה. יש מה לעשות בישיבה הרבה. יש לנו רק בעיה אחת בישיבה, נכון אליהו, שהיום קצר מדי. יש כאלה שלא יודעים מה לעשות עם היום. שיבואו לי קצת. 24 שעות ללמוד, נכון דביר? קשה. צריך ללמוד, קשה.
צריך
ללכת. אתה רוצה להיות סקנדינבי? סקנדינבי יותר קל, מבטיח לך. הקדוש ברוך הוא בחר בך מכל העמים. אשר בחר בנו מכל עמים, בין עבדים, בין אור לכל אשר בין ישראל עמים, למדנו היום. הקדוש ברוך הוא ברא אור וברא חושר, ברא גויים וברא יהודים. הוא ברא יהודים וברא תורה. יהודי זה שווה, יצא לנו משוואה מתמטית, שיהודי שווה תורה. נכון? שני גדלים השווים לגודל שלישי זה שם השם, שווים ביניהם. יהודי שווה תורה. עם ישראל שווה תורה. מתמטיקה למדנו היום. צריכים לגדול בתורה. אתה שואל אותי, אין לי כוח. תתאמץ כמה שאני יכול. לא, אני אומר לך, אני אגמדתי עליי, אתה יש לך כוח, אני רואה אותך, אתה
אריה. אין זמן.
אין לך זמן. עד 120. אז זה אמר רב קוק פעם, שהוא כל החיים שלו חי משנה לנגד העיניים שלו. יודע איזה משנה, מישהו יודע?
אם קצר במלאכה מרובה?
70 אחר לפני מלאכה.
לא עליך. לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין ייבטל למנה. הזמן שהנשמה באפינו, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד. אם כמה שנספיק, נספיק, היא אתה. מצד אחד, אנחנו לא בני חורין, להגיד, לא, היא לא רוצה תורה גדולה, אנחנו לא יכולים. מצד שני, אנחנו... לא בני חורין. לא עליה, ולא, מצד שני, לא עליך המלאכה לגמור. מצד שני, אנחנו... כמה שנספיק, נספיק. אז אגיד אתם רגע, אז אני לא... אין, אי אפשר להספיק, אני לא עושה כלום. זה הצפה, היא הצפה. זו לא מילה תיחותו בעולם. אמרתי שבוע שם מישהו בני המשפחה שלי, אמרתי, באמת זה ככה? יש לכל אדם בעולם, מה פשט? כולם מתפעלים שבת, מחר בלילה שבת? אנחנו מבקשים, בשבת מבקשים בקשה מיוחדת. ותן חלקנו תורתך. אולי כבודכם יסבירו לי מה זה, ותן חלקנו מתורתך. שיחה כבר לא נלמד, אני אעזוב. ותן חלקנו בתורתך, נו.
שחלק מהתורה תהיה בנו.
חלק מהתורה, תן לנו איזה חלק מהתורה, טוב, מה עוד?
כל אחד ישריג את מה שבצר שיכול להשיג
בתורה. מה עוד, מה?
חלק המיוחד.
זה נראה כאילו זה הפוך, תן חלק מאיתנו בתורה.
זו אותה משווה למדנו היום.
שנחיה.
פשט הפשוט. אתם למדנים, קצת הפשוט, איך יקרה בתורתך? תן לי להיות, שהחלק שלי יהיה מלומדי התורה, מהתורה. תן חלקנו בתורתך, שחלקנו יהיה. תן חלקנו בתורתך, שחלקנו יהיה, חלק שלנו יהיה בתורה. על הפשט יותר עמוק, מה שפה ניסיתם לומר יפה, תן חלקנו, לכל אדם יש לו את החלק שלו בתורה. לא הרי דביר כערי חנוך, ולא הרי חנוך כערי, ולא אלף כערי טי, ולא... מה?
לא זה מזל, דקה ילך ו...
זאת אומרת, לכל אחד יש חלק. למשל, למה הדבר דומה? יש איזה פאזל גדול. ואני לא יכול לעשות את החלק שלך, אתה יכול לעשות את החלק שלי. אז הפאזל הזה, הגדול הזה, ששמו... שם השם, מה שאתם רוצים למדנו היום. שם השם, עם ישראל, עוד לא הגענו לשכינה, היינו אמורים להגיע. זה? שם יש משבטת, משבצת. צבי, עניאל, אוריאל. אם אדם לא יעשה את המשבצת שלו, פעם אחת הרכבתם פאזל, איזה הרגשה לא כיפית לילדים. בסוף חסר להם חלק. אוף, לא שווה כל הפאזל אלף חלקים. בסוף חסר שם באמצע את העין שלו. נכון? היינו ילדים פעם, עשיתם. נכון? איזה הרגשה של הפאזל. וואי, זה נורא והיום. אז כל הפרדס הזה של תורה ועם ישראל וגילו שם השם בעולם, מורכב על כל אחד ואחד מאיתנו. אני מתפלא שהוא יזכה לעשות את החלק שלו. יכול להיות שהוא לא יעשה את החלק שלו, יתגלגל לעולם הזה עוד פעם. יכול להיות, אני לא מביא בדברים האלה. יכול להיות. כשאני שמעתי, צריך לבוא לעולם הזה עוד פעם אחת, כדי להשלים. אולי, אולי כן, אולי לא, אני לא מבין בזה. אבל תן חלקנו בתורתך. תשאלתי, רגע, אבל אני רציתי כל החיים שלי להיות מהנדס. תהיה מהנדס, מה זה נוגע לעניין? אולי החלק שלך בנוי לחלק שהיא מהנדס. לא משנה, לא משנה, נו. אולי החלק שלך בנוי לזה, בסדר, אבל עדיין מה? אז מי שמהנדס פירוש הדבר שהוא לא אוכל, הוא לא יושן, הוא לא יולד ילדים, הוא לא לומד תורה. אז אישה דניאל, רגע, אז מה? אז אני אומר שמי שימד צירות הרב צבי יהודה, והוא יכניס את זה לנשמה שלו, יבין, רגע, שמנו קראת בשמך, האם הוא לא יבוא לשמוע הרצאה? סליחה, הרב וידר מדבר והוא שומע אותו. אלא הוא יבוא לשמוע את הצד הסובייקטיבי. באנו היום, הלכה דיבר לו עם שתם ושמעתי. מה הדברים שאמרו ומה זה אומר לי? רגע, מה זה אומר לי? זה אומר תפיסת עולם. מה אני רוצה בשיעורים האלה? אם לא תפיסת עולם. וזה מעייף, זה קשה, זה עבודה מפרכת, זה לבנות שיטה, שיטה, תפיסת עולם. למה הרב צבי יהודה? למה לא שיעורים של הרב שח? אפשר ללמוד שיעורים גם של הרב שח. ואני רוצה ללמוד שיחות הרב צבי יהודה. אני חושב שהשיחות, שיחות הרב צבי יהודה, הם בונים את התפיסת עולם שלנו. לכן לומד שיחות הרב צבי יהודה. תפיסת העולם שבה אנחנו חיים היא הדרך שאותה יחיל הרב צבי יהודה לעם ישראל מכוחו של אבא שלו שהוא נשלח על ידי ריבונו של עולם לתת את המהלך התורני של הדור הזה בתפיסת העולם שלי. אחד אחרי יגיד למה אתה לא מבין שיחות של הרב שח? שח ענק רוח מצוין. אם אני רוצה לעסוק בנושא ספציפי שהרב שח ינך אליו כל החיים, אני ככה להסתכל בשיחות של הרב שח. אם אני רוצה לעסוק בעניינו של עם ישראל ותורה, וארץ ישראל, ומהלך הקצב מגולה, ותחייתנו בעם ישראל, וארץ ישראל, ויחסנו למדינה, והשירות שלנו בצבא, וההתמודדות שלנו עם החיים, והמעורבות שלנו בחיים, והשייכות שלנו בתהליך גאולת העולם, נצרימות, שיחות הרב צבי יהודה. מה זה פירור, עוד פירור, עוד פירור, ואם זה חוזר על עצמו. מגלגלים איתו. יש כאלה פה שכבר עוקבים שנה שלישית, אני חושב. נכון? פעמים מזה שממשיכים, זה בסדר. אני חייב לומר, אמרתי לכם פעם שאני שהרבה שנים שמעתי אותו חוץ מהזמן שהייתי בצבא 14 חודש הייתי בצבא 16 חודש 5 שנים לא, כמעט לא פספסתי סליחה בצעירותי כאילו לא הבנתי מה אומר דברים פשוטים מה אומר לנו עוד פעם את אותם דברים ודברים פשוטים בגרנו ואנו, מה זאת אומרת? הוא הכניס לנו לראש, הכניס לנו לראש את מה שהיה נראה לו כיסודות החיים שצריך להכניס לנו. ועשה את זה, וזה היה בצורה פשוטה. אבל אם בגרנו, אנחנו אומרים, וואו, הדברים הפשוטים שלו, זה הרי פה זה מערה, ופה זה כוזרי, ופה זה אולי עץ חיים, פרי עץ חיים של הארי. אבל אני לא יודע. אבל אני עכשיו לוקח כמו שרב אבל אנחנו בריצק בסוגיה שלו, נכון? הוא אחרון. מערה דשמייטה, עם הראשונים. הוא אחרון, ועכשיו הוא בא ואומר לי את כל מה שמעליו, את כל המגדלים האלה. הוא יודע את המערק ואת הכוזרים ואת הזה ואת הזה ואת הזה ואת הזה ואת הזה. את הכל הוא יוצק לתוך מילים שמדברות בשפה שלי, כדי שאני אבין את מה שהוא רוצה ללמד אותי. למה צריכים לפתוח את זה? זה הרב קוק, זה הרב צבי יהודה. זה האחרונים שהם באים אחרי הראשונים. הם לוקחים את הראשונים, הם מסבירים לנו אותם. שפה פשוטה. אם הוא היה מסתבך איתם במושגים של הארי הקדוש, מה הרווחנו? הם כבר לומדים את הארי. משפט אחרון, נסיים. הרב קוק כותב, מעיד על עצמו, אין דבר בכתביי שאין לו מקום בכתבי אריזל. בסדר, אז בוא נימד את האריזל. נו, מה התשובה לשאלה שאני שואל?
אבל זה לא ארי.
זה המקור.
מה? תשובה טובה. נכון. אז אני מסכים איתך. אז למה לא לימד את האריזל? אם זה המקום, בוא נימד אותו. תשובה, מה אני מרוויח מהרב קוק? אני מרוויח את התרגום. לחיים, אתה תרגום. שהרם שלך נותן לך שיעור בסוגיה, אמרנו זה משפט אחרון, נותן לך שיעור בסוגיה, אז אפשר להיות ככה, הוא למד את כל הסוגיה, הוא בחר לבחור לך את מה שהוא חושב שהוא צריך להעביר לך, אבל זה מקפל בטוב, הוא יש לו עכשיו ככה, הוא מעביר לך ככה, ואז הוא יושב על זה שמאחוריו נמצא את כל הסוגיה, לפחות אמור להיות ככה. טוב, מה?
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.